ב-100 שנים האחרונות אנחנו פוגשים שתי אסכולות של חינוך שונות לגמרי. יש אסכולה של תנועת המוסר, של רבי ישראל מסלן, של הסבא מסלבודקה, של כל הסבא מקלם, כל העולם הישיבות, ששם הדגש, הדבר הכי חשוב בחינוך, היה בין אדם לחברו. זאת אומרת, מרכז החינוך היה הנושא של בין אדם לחברו. השיחות של המשגיחים, הכיוון החינוכי של הישיבות, הלך על הנושא של בין אדם לחברו, על זה הכי הרבה דיברו, על זה הכי הרבה חינכו. אני פעם שמעתי מהרב אזרחי, שהוא היה חתן של מאיר חודו, של המשגיח בחברון, שהיה בחור בחברון, שהחליטו לסלק אותו מהישיבה. בחברון שיחליטו לסלק בחור מהישיבה, צריך, אני לא יודע מה לעשות. לא כל כך מהר סילקו בחורים בחברון מהישיבה. אבל הוא כבר עבר את כל הגבולות כנראה, והחליטו לסלק אותו. אז הוא ניגש לרב אזרחי, אמר לו, תן לי עצה, איך אני יכול לגרום שלא יסלקו אותי. אז הוא אמר לו, עצה פשוטה, הוא אומר, תפגע ברמי חודש פגיעה אישית. זה משהו אישי נגדו, לא מהמשמעת של הישיבה, אלא תפגע בו. אז רמי חודש יחשוב שאולי הוא זורק אותך בגלל שפגעת בו, אז זה הוא לא ירצה, שזה לא, זה לא בן אדם לחברו, אז הוא לא יזרוק אותך בכלל, וככה היה. הוא כל כך פחד שאולי הוא מערבב פה את הפגיעה האישית עם השיקולים לזרוק אותו, אז הוא לא זרק. החינוך, הגישה החינוכית הייתה מאוד מאוד חזקה על הנושא של בן אדם לחברו. מצד שני, החזון איש והרב מבריסק, שהם היו הגדולים שיתפו את הדרך במה שאני קורא המאה שנה האחרונות, הם יותר הדגישו את המצוות של בן אדם למקום. יותר את השמירת שבת ושמירת כשרות עם חומרות בחומרות כאלה ואחרים בשמירת שבת וחומרות כאלה ואחרים בשמירת כשרות. הרבה יותר היה, לא שהם זלזלו בן אדם לחברו, זה היה גם חשוב להם מאוד, אבל הדגש, המרכז הכובד של החינוך, היה על מה שנקרא דקדוק הלכה. זה הייתה ההגדרה החינוכית. חינכו אותם יותר על דקדוק הלכה, לשים כל פרט בהלכה, לשים לב ולדקדק, לעשות הכל בדיוק כמו שצריך, ושלא יהיה טיפה פחות, ושלא יהיה לגמרי לא, שהכל יהיה עד הסוף מבחינת הלכה. זה שתי גישות בחינוך. גישה אחת שאומרת בן אדם לחברו, גישה שנייה שאומרת מה שנקרא בן אדם למקום. מבחינת הצלחה, אחוזי הצלחה קשה מאוד למדוד אותם, כי מה שקרה זה שעולם הישיבות שהתחנך בחוץ לארץ לפני השואה על הערכים של בן אדם לחברו נהרס, הרוב נהרגו, הרוב לא נשארו בחיים, רוב הישיבות הושמדו, ואלה שבאו לארץ כבר היו בחורים שבורים ועם יתומים ובלי הורים ובלי אחים ובלי אחיות, מי שכבר נשאר אז בקושי, בקושי שרד, בקושי זה. החזון איש והרב מבריסק בנו פה קדר מאוד מאוד חזק של תלמידים שהם באמת יצרו את האווירה מאוד חזקה של ההחמרות בלא לטלטל בשבת, בלעשר, בכשרות, בשחיטה, במצות. עולם שלם של הקפדה הלכתית, היום אפילו מי שכן מטלטל בשבת, אבל לכל שכונה יש עירוב מעודר, כבר אין סתם עירוב. לא, פעם הקווים של חוטי חשמל והטלפון באוויר היה העירוב של כל שכונה, שזה רחוק מלהיקרא כשר ורחוק מלהיקרא מהודר. היה איזה סוג של כאילו עירוב, אנשים על סמך זה טלטלו. היום לא. היום בכל השכונות, אפילו בערי השדה, יש עירוב מעודר, יש הקפדה על... אין כמעט חנות או מפעל חילוני שכל המוצרים לא עם הכשר, פתאום יש לנו הכל הכשר בדת והכשר זה. זאת אומרת, הבן אדם לחברו בשנים האחרונות פה בארץ מאוד מאוד התחזק, הרבה יותר מאשר הבן אדם לחברו, הבן אדם למקום. זאת אומרת, ההחמרה בשמירת שבת, והחמרה בכשרות, והחמרה במצות לפסח, והחמרה בארבעת המינים, כן? הרבה יותר חזק היום מה שהיה לפני 50 שנה. הרבה יותר חזק, אין מה להשוות. אני הרבה חשבתי על השאלה הזאת, למה? למה פה בארץ האסכולה של הבן אדם לחברו לא המשיכה, ונוצרה פה אסכולה אחרת של בן אדם למקום יותר מאשר בן אדם לחברו. אפילו מה שנקרא דברים הכי קטנים, יותר מקפידים היום אפילו אנשים הכי צדיקים וגם אנשים הכי פשוטים. תמיד יש להם יותר חומרות בבן אדם למקום מאשר חומרות בבן אדם לחברו. ככה זה היום, ככה זה היום בשנים האחרונות פה בארץ וגם בחוץ לארץ. ובשנים הקודמות זה לא היה ככה, זה היה יותר שמו את הדגש על הנושא של בן אדם לחברו מאשר על הנושא של בן אדם למקום. האמת היא שחלק גדול מהמצוות של בן אדם למקום הן יותר טכניות מאשר שבן אדם צריך לתת את עצמו. זאת אומרת, אם אני קונה תפילין מהודרות לעומת תפילין פשוטות, זה עניין של כסף. אז הוצאתי יותר כסף, אבל זה לא שיש לי יותר יראת שמיים באמת במעשה של התפילין, לא שאני עושה את התפילין יותר מהודרות. הם יוצא בסוף יותר מהודרות, אבל מבחינתי התפילין מהודרות זה רק עניין של כסף. או מזוזה מהודרת, או סוכה מהודרת, או... בעצם רוב המצוות שבן אדם למקום, הם יותר עניין של כסף מאשר עניין של במידות אני צריך לתת את האישיות שלי, אני צריך אני צריך מישהו צחק עליי ובכל זאת אני מוכל לו ובכל זאת אני עוזר לו ובכל זאת אני, אז אני צריך לתת את עצמי, אני צריך לתת את עצמי בבן אדם לחברו, אני הרבה יותר צריך לתת את עצמי מאשר בבן אדם למקום. אין מה להשוות, מה שבן אדם המחיר, התשלום שאני משלם על הקיום של הערך הזה, לעומת הערך הזה, פה זה רק רוב המקרים, לא אמרתי רק. לפעמים אני מאוד רעב, והאוכל לא מספיק כשר, אז אני גם לא טכנית, אלא אני סובל רעב ואני לא אוכל כי האוכל לא מספיק כשר. או לפעמים אני צריך משהו ואני לא מטלטל בשבת, אז אני, כי אין עירוב מספיק כשר, אז אני סובל כי לא טלטלתי את מה שאני צריך. זה לא לגמרי, אבל באחוזים, רוב מרכז הכובד, רוב הדברים, רוב הניסיונות שאנחנו עומדים בנושא של בן אדם למקום, הם יותר ניסיונות של, אני כבר לא מדבר על זה שיש היום שפע כלכלי, אין היום בעיה. אני עוד זוכר, אתם אף אחד פה לא בגיל הזה, אבל אני זוכר, היה תקופת הצנע שנות ה-50, היה תקופת הצנע שפה בארץ נתנו לכל משפחה ביצה ליום, לא יותר, לא קיבלו יותר מביצה אחת ליום. היה 6 ביצים לשבוע, והיה כאלה בולים שהורידו בצורחניה, שאף אחד לא יקבל יותר. אז אם היה דם בביצה, היו רצים לרב, היו רצים לרב עם ביצה עם דם. היו באים לחזון איש עם ביצים עם דם, לשאול אותו, כן בסדר, לא בסדר. היום, אף אחד, אישה רואה דם בביצה, היא זורקת את הביצה ולא לא הולכת לשום רב ולא שואלת אף אחד, וגמרנו, לא מתעסקים עם זה בכלל. לא, לא, יותר קל לזרוק את הביצה מאשר ללכת לרב לשאול אותו. גם הנסיעות לרב עולה יותר מאשר ביצה. זאת אומרת, זה לא עולם אחר, בגלל שיש גם שפע כלכלי, אז גם יותר קל להחמיר בכשרות, יותר קל לשלם קצת יותר כסף מאשר, אבל זה עניין כסף, זה לא עניין של מידות, זה לא עניין שאני צריך לתת את עצמי. בין אדם לחברו, הבעיה היא שבן אדם צריך לתת את עצמו. הבעיה שצריך לתת את עצמו. אז מה הסוד? מה הסוד? למה? אז לכן יותר קל להצליח בן אדם למקום בחינוך, מאשר להצליח בחינוך של בן אדם לחברו. למה הם כן הצליחו? למה הדור ההוא של בעלי המוסר כן הצליחו בבן אדם לחברו בצורה כל כך דרסטית אפילו? היה הצלחות, היה סיפורים מבילים לטובה על, על דברים יפים בבן אדם לחברו, שאנשים ממש התגברו על מידות והתנהגו בצורה אצילית בן אדם לחברו. הסיבה העיקרית הייתה העניין של המילה אחת, מילה שקוראים לה כבוד. באותה תקופה, מי שהיה מאוד טוב בן אדם לחברו, על זה קיבלו את הכבוד. יצרו אווירה שהכבוד החברתי הוא בא על הצטיינות בבן אדם לחברו. והיום, בשנים האחרונות, הכבוד כאילו הולך על בן אדם למקום. יותר מי שיותר מחמיר, מי שיותר מאדר, מי שיש לו אתרוג יותר מעודר, מי שיש לו סוכה יותר מעודרת, מי שיש לו כל הדברים האלה, מצות יותר מעודרות וכולי וכולי. היום יותר העניין של הכבוד עובד לכיוון הזה מאשר לכיוון הזה. אין כל כך כבוד, אין כל כך כבוד אם מישהו יבוא אליי ויבקש ממני הלוואה. ואני אתן לו, הוא יגיד אני אחזיר לך את זה עוד חודש. עבר חודש והוא לא החזיר. הוא לא החזיר. ואני יודע למה הוא לא החזיר. הוא לא החזיר כי הוא מצב כלכלי כל כך קשה, אין לו בבית מה לאכול. לפני שהוא מחזיר הוא צריך לאכול, אין לו מה לאכול בבית. נו, אז ואחר כך הוא בא ומבקש עוד פעם הלוואה. אז אני, השכל הישר אומר, הוא ניבטה לו פעם אחת, הוא לא יחזיר, אל תלווה לו עוד הפעם. המצד שני, רחמנות עליו, הוא בן אדם מסכן, הוא לא אשם, הוא אין לו על מה לאכול בבית. אז נותנים לו עוד פעם הלוואה. יפה, כל הכבוד. אבל אם אתן פעם שלישית ורביעית וחמישית, אז יהיה לי כבוד הכי גדול בעולם, שאני בן אדם שלא אכפת לו מעצמו, ומוכן להפסיד את כל הכסף שלו בשביל לעזור לבן אדם שמרמה אותי ולוקח הלוואות ולא מחזיר. לא יהיה כזה כבוד על דבר כזה כמו שיהיה על חומרות בבן אדם למקום. על זה אני מדבר. בחברה היום, אחד שיצטיין בן אדם לחברו, הוא לא יקבל את אותו כבוד שמקבל זה שמצטיין בבן אדם למקום. המרכז הכובד עבר מפה לפה, ולכן היום בן אדם למקום הרבה יותר תופס מאשר הנושא של בן אדם לחברו. האמת, שיש כאן גם איזה טעות בסיפור הזה, בגלל שהמידות של בן אדם לחברו, שאדם מתקן את המידות בן אדם לחברו, הסיכויים, נגיד ככה, הסיכויים שבחור שהוא מצוין בן אדם לחברו, הסיכויים שהוא יתקלקל הרבה יותר קטנים מאשר בחור שבן אדם למקום. אני אדבר, מי יכול לקרוא לו שיתקלקל? בן אדם למקום, אני לא שובר שום דבר בתוך עצמי, ודאי לא בדור שלנו. בדור שלנו אף אחד לא רעב כי הוא מקפיד על כשרות, אף אחד לא נשאר שאין לו מה לאכול כי הוא מחמיר בכשרות, אף אחד לא סובל כמעט שום דבר רציני בגלל החומרות בשמירת שבת. יש שם כל מיני אמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים שעוזרים לשמור שבת. ועולם אחר, עולם אחר לגמרי, עולם אחר לגמרי. כשאני הייתי ילד, לא היה פלסטה של שבת. היינו שמים את האוכל בתוך קריות, בתוך סמיכות, לפני שבת היו מחממים, והיינו שמים את זה בתוך קריות, בתוך סמיכות, שלמדנו את הגמרא בשבת, על נושא התמנה, היום אני מלמד בחורים התמנה, הם לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה התמנה, לא מכירים כזה מילה, לא מכירים איך זה נראה, לא מכירים מה זה התמנה, איפה מתמינים, איפה מה זה מתנה. אף אחד לא יודע מה זה אפילו. כשאני הייתי ילד, זה היה נורמלי בכל בית, כולם היו מטמינים, לא היה פלטה, לא היה דבר כזה פלטה של שבת.
מה?
בוקר היה תנור של מאפייה, כל האזור היה בא לשים בתוך התנור של מאפייה את הצ'ונט. לא היה, היה עולם אחר, היה עולם אחר לגמרי. כולם היו באים, שמים בתנור של המאפייה, שמים את הצ'ונט, ואת המרק של הלילה, שמים בין הקריות. ככה הלך אז בימים ההם. לא היה... אתה יודע, יש בדיחה, שבאיזה עיירה בחוץ לארץ, כולם שמו את הצ'ונט בתנור. היה איזה גוי שגם הוא שם את הסיר שלו בתנור. והגוי היה פתאום שכחה להכניס איזה חתיכת בשר לסיר, אז היא רצה באמצע השבת להכניס את הבשר לסיר. בטעות היא שמה את זה במקום בסיר שלה, בסיר של יהודי אחד. היהודי בשבת, אשתו מביאה את הסיר, הוא פותח, רואים שם מה שנקרא דבר אחר, רואים שם בשר טרף. מה עושים? הולכים לרב, שואלים אותו מה לעשות. הרב ידע שהיהודי הזה מאוד עני, בקושי יש לו מה לאכול, פעם בחודש אולי יש לו בשר, אפילו בשבת, ביום חול אין מה לדבר, אין לו קושי. התחיל למדוד כה פה, שאמר, אתה יודע מה, אני יכול להסתיר את זה עם בטל ב-60. כאילו, הצ'ונט היה יותר גדול מהבשר, פי-60. אני אתיר את זה. טוב, עובר חודשיים, היהודי הזה פוגש את הרב באיזה חתונה, אומר הרב, אשתי מברכת אותך כל שבת, אומר, מה יש? מי אז שאמרת את זה, היא שמה בטל ב-60 כל שבת בצ'ונט, יוצא נורא טעים. הרעיון היה שהדברים של בן אדם למקום היו הרבה יותר קשים לקיום. כמו שאמרתי, היסוד של כל השיטות האלה בנוי על מילה אחת, על מילה כבוד. ברגע שהכבוד בחברה הוא על בן אדם לחברו, אז החברה עובדת לפי הכללים של בן אדם לחברו. ברגע שהכבוד הוא על בן אדם למקום, אז החברה עובדת לפי בן אדם למקום. עכשיו, אנשים בדרך כלל, בלי להרגיש, הגורם הקובע להם את הנורמות של ההתנהגות, זה הכבוד בחברה. זה אחד הדברים הכי חזקים שיכולים להיות. אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על חינוך ילדים, ילד שמתחנך גם על השיטה הזאת, חייבים לדעת שכל דבר טוב שהוא עושה, בין בן אדם לחברו, בין בן אדם למקום, הוא צריך לקבל בבית כבוד, הרבה כבוד. אין שיטה אחרת להשריש חינוכית את הדרך, את ההתנהגות, חוץ מהשיטה של לתת כבוד לילדים האלה. ברגע שילד מקבל כבוד בחברה, ברגע שילד מרגיש שבגלל שהוא מקפיד על משהו, בגלל שהוא מחמיר על משהו, או בגלל שהוא נזהר במשהו, יש לו יותר כבוד, יותר מחשיבים אותו, אז זה נותן לו את הכוחות הנפש להתאמץ, לסבול, לעשות מה שצריך, העיקר לקבל את הכבוד. ככה בנוי הבן אדם. הסטייפלר כותב בחיילים, שחיילים שהולכים בקרב ומוסרים את הנפש להיהרג ולהיפצע, הם לא היו עושים את זה אם לא היה להם כבוד. זאת אומרת, כל חייל שנפצע או נהרג או משהו, בחברה מאדירים את שמו ויש לו כבוד נורא גדול שהוא מסר את הנפש שהוא עשה. סטייפלר כותב, אם זה היה אותו דבר, אם היו עושים צבא והפצועים וההרוגים היו סודי, אף אחד לא היה נהרג, אף אחד לא היה נפצע. זאת אומרת, אם לא היה כבוד, אז... עכשיו, באותו רגע הבחור לא מרגיש שאני הולך לקבל כבוד. הוא מרגיש, אני באמת רוצה למסור את הנפש. אני באמת רוצה, אני מוכן להרגע, עיקר להציל את המדינה שלי. אבל אם לא היה חי בחברה שזה כבוד, לא היה לו כזה הרגש. זאת אומרת, הרגש הזה שיש לו אותו חייל, שאומר, אני רוצה להציל את המדינה, אם לא היה בבסיס של הרגש, את הידיעה בתת מודע, שיש פה כבוד מאחורי הסיפור הזה, אז זה לא היה עובד. הייתה לי שכנה שהיא הייתה אלמנה ממלחמת יום כיפור, בעלה נהרג. אז היא קיבלה אוטו בלי מיסים, היא קיבלה את כל המוצרי חשמל בלי מיסים, והילדים שלה קיבלו שכר לימוד חינם, היה להם עטבות ועטבות. אז היא אמרה לי, תראה, נותנים לי את כל העולם על זה שבעלי נהרג. אתה יודע למה הם עושים את זה? שגם אנשים אחרות יסכימו שהבעל שלהם יהרג. היא תפסה את ה... היא תפסה את ה... היא אומרת, הם רוצים, הם רוצים שגם אנשים אחרות יסכימו שהבעל שלהם יהרג. אז נושאים לנו את כל העולם. אבל באמת, באמת, כאן לא דורשים מבחור להיהרג בשביל לשמור כשרות בשבת, אבל בכל זאת הוא צריך לתת משהו מעצמו, הוא צריך לוותר על משהו. והכוחות לוותר, הכוחות להתאמץ, הכוחות לעמוד בכל מיני ניסיונות, כל מיני מצבים, הכוחות האלה, אם בחור חי בחברה, באווירה, שהדברים כאלה הוא מקבל כבוד בחברה, יש לו את הכוחות, הוא יכול. זה לא משהו ש... זה לא משוואה מתמטיקה, שתעשה את זה, אני אתן לך את זה, זה לא מסחר, אלא זה כוח בתת מודע של הבן אדם. בתוך התת מודע של הבן אדם, יושב כוחות שאומרים לו, על זה אתה הולך עד הסוף, הוא הולך עד הסוף. על זה אתה לא הולך עד הסוף, אז הוא לא הולך עד הסוף. זה מאוד תלוי איך הוא גדל, איך הוא התחנך, באיזה אווירה, באיזה מושגים, באיזה... יש המון דברים שיושבים עלינו בתת מודע. והם קובעים לנו את הנורמה של ההתנהגות, והם קובעים מה מותר ומה אסור, מה יפה, מה לא יפה, מה צריך, מה לא צריך. כל השאלות האלה הן שאלות בתת מודע. ולכן על ידי הכבוד אנחנו נכניסים לילדים בתת מודע את הכוח, מה שנקרא, למסירות נפש על קיום מצוות. ברגע שילד מקבל את הכוח של מצוות למשל קיום מצוות, אנחנו יכולים להיות בטוחים ביכולת שלו לעמוד בניסיונות, כי זה עיקר הבעיה. עיקר הבעיה בקיום מצוות זה הפגישה עם הניסיונות. ולפעמים כשמגיעים לניסיון לא כל כך עומדים בו ונופלים. אז היכולת לעמוד בניסיון, גם במצבים יותר קשים, גם במצבים יותר מסובכים, צריכה להיות מזה שיוצרים אצל הילד דבר שאצלו בתת מודע זה חייב להיות ככה. ברגע שבתת מודע שלו הוא מרגיש שזה חייב להיות ככה, אז הוא את זה הוא יעשה, את זה הוא יעשה בכל מחיר. ולכן חשוב בכל בית לתת הרבה כבוד על כל דבר טוב שילדים עושים, לתת להם הרבה כבוד, ודרך זה אנחנו נוכל לשמר את החינוך שלנו גם לדורות הבאים. תודה רבה.